ספר היום יום של ביום של יוטט אדר שני מובא הפתגם הזה. ומשה מייזליש סיפר, הוא היה אחד החסידים של האדמו"ר הזקן, הרבי, דהיינו האדמו"ר הזקן, לימדנו שהאלף של חסידות ולנצל את הטבע לעבודה. וראשית העבודה היא ניצול טבע הכוחות. כמו למשל, הטבע של מוח שליט על הלב. עד כאן הפתגם הקצר הזה, שננסה טיפה להתעמק ולהסביר מה הוא אומר ומה זה שייך לנו בעולם הפנימי שלנו. הרבי מדבר כאן על שני מושגים, האלף של החסידות והראשית של החסידות, הראשית של העבודה. אז האלף של החסידות זה לנצל את הטבע לעבודה, זה אלף. אחרי האלף בא הבית. והבית זה הבראשית. ואז ראשית העבודה, שזה כמו הבית של בראשית, שמיד נסביר מדוע, זה ניצול טבע הכוחות. זאת אומרת, לא רק ניצול הטבע, ניצול טבע הכוחות. כמו למשל, הטבע, רק כמשל, של מוח שליט על הלב. אז יש לנו כאן ניצול, לנצל את הטבע ולנצל את טבע הכוחות לעבודה. וזה ההתחלה, האלף של החסידות. חסידות, כידוע, היא פנימיות התורה. זה עיקר החידוש של החסידות, כמו שגם דיברנו קצת בשיעורים בעבר. יש לנו את הנגלה שבתורה, שעד, רש, רמז, סוד, ויש את החסידות. החסידות זה הנשמה של התורה, הפנימיות של התורה, האור שבתורה. אחד המקומות הרבי מביא שהמילה אורייתא באחד השיחות ביוטט כיסלב, תשנ"ב, שהמילה אורייתא, אורייתא זה תורה. אז המילה אורייתא מבטאת, ככה הרבי מביא, אור יתא, האור בא. זאת אומרת שבעצם כל התורה נועדה להאיר אור. לכן התורה גם נקראת תורה אור. התורה היא אור. אבל אם כל זה, נר מצווה ותורה אור, אז התורה היא אור. ואם כל זה, למרות שכל התורה נועדה להאיר אור, מה זה להאיר אור? יש עולם, יש מציאות, אבל העולם והמציאות יכולים להיות חשוכים. מה זה חושך? חושך על דרך הגלות שנמשלה לחושך, או הלילה, שזה הגלות. אתה חי בתוך מציאות, אתה חי בתוך עולם אישי שלך, עולם שבחוץ, ואתה לא רואה באמת מה קורה כאן. כי בזמן החושך, גם כשהכל נמצא, לא רואים מה יש כאן. כדי לראות מה יש, כדי אפשרות להשתמש במה שיש, צריכים אור. אז העולם במציאות של הגלות הוא עולם חשוך. ולכן כל התורה, תורה אור, נר מצווה ותורה אור, המצווה שזה כמו הנר, הכלי, והתורה שזה כמו האור, נועדו בעצם להאיר את החושך. איך התורה מאירה את החושך? היא מראה לך מה טוב ומה רע, מה נכון, מה לא נכון. זה התורה בכללותה. איך ראוי לחיות, מה התפקיד של האדם, התפקיד שלו לעשות את הפעולות האלו, לא לעשות את הפעולות הללו, לחיות באופן כזה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהעולם? זה בפשטות כל התורה. לגלות את הרצון האלוקי בעולם ולכן זה מאיר כל התורה בצורה, כל התורה בכללותה מאירה. יש תכונה בכל התורה שהיא מאירה את העולם ואת המציאות. אבל בתוך התורה כולה, פנימיות התורה, החסידות, היא בעיקר נועדה להאיר את העולם. למה? מה ההבדל? כי הנגלה שבתורה אומר לך, הצד של הנגלה זה אמירה, מה עושים? מה נכון לעשות? מה לא נכון לעשות? פנימיות התורה מסבירה לך את המשמעות האמיתית. למה עושים? איך הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר? מה תכלית הבריאה? אחד המושגים הכי עיקריים של פנימיות התורה זה מה שהאדמו"ר הזקן מביא בספר התניא, שיהודי צריך להיות בטל, בביטול. מה זה ביטול? יש ישות, ישות זה המציאות כמו שהיא, וביטול זה להכיר שזה בעצם האור של התורה, האור ביטול, עין, ככה מוסבר בחסידות. אז גם בעבודה של היהודי הוא צריך להיות בביטול, לנגוע באור, להכיר איך הכל זה אלוקות, איך הקדוש הוא נמצא בכל דבר, איך לכל יש משמעות. זה בעצם האור שבתורה, שנועד גם להאיר את האור שבנשמה, כי גם הנשמה היא אור, נר השם, נשמת אדם, אומר דוד המלך, הנשמה שלך היא גם כן אותו אור, שנועדה להאיר את האור האלוקי בעולם. אז כל העניין של החסידות זה בעצם להאיר. ולכן על פי העניין של החסידות, שזה לגלות את המשמעות הפנימית של היהודי, למה הוא חי, מה התפקיד שלו בעולם וכו', ומה המשמעות של חייו, על פי זה יש גם עבודה על פי החסידות. עבודה זה מה אתה בעצם פועל בעצמך, מה אתה בעצם פועל בעולם שמסביב כדי לגלות את האור. הזכרתי את זה נדמה לי גם בשיעורים האחרונים, את איך מוסבר בחסידות המושג עבודה. עבודה זה מלשון, ככה מביא אדמור הזה, כן? זה מלשון עיבוד בעין. עיבוד אורות, כמו מאבד אורות. ומסביר האדמור הזה, כן? שיש מציאות גסה, האור הוא המציאות החיצונית של המציאות, זה אור, אור בעין כמובן, שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון, אחרי החטא, קוטנות אור בעין. האור זה המציאות החיצונית הגסה, או בלשון של החסידות זה קליפת נוגה. קליפת נוגה זה המציאות המציאות של הישות החיצונית שבעולם. אז זה האור, הגסות של העולם. ומה זה עבודה? לאבד את האורות. לאבד את האורות, להיות רכים, נקיים, זקים, להיות מוכשרים, להיות חפץ של מצווה. כמו הפעם, אנחנו לא מכירים את העניין הזה, איך היו מאבדי אורות, לוקחים את האור הגס, וכל מיני תהליכים כימיים, סיד וכולי, היו מרקחים אותו ומכשרים אותו. אז ככה גם העבודה בתוך האדם, יש לך מציאות גסה, חיצונית, אתה צריך לעשות תהליך של עיבוד, לרקח את האור, את הצד החיצוני, ולהכשיר אותו, להכשיר אותו להיות בגילוי. בגמרא כתוב שבתורתו של רבי מאיר, בספר התורה של רבי מאיר, שהוא היה לו מבט מאוד מאיר על המציאות, מבט מאוד פנימי על המציאות, בתורה שלו, בספר התורה שלו היה כתוב, כותנות אור, לא כותנות אור. היה כתוב כותנות אור באלף, ולא אור בעין. זאת אומרת שהתכלית, כשמסתכלים פנימה, שזה מה שהתחלנו להסביר על התכלית של חסידות, זה לקחת את הגסות של המציאות, את הגסות של הישות, ולזכך אותה עד שהיא בעצם מהירה, כמו האור בעין שנהיה אור באלף. אז זה בעצם כל התכלית של, אמרנו בתמצית, של החסידות, שזה האור, אורייתא, כמו שהסברתי, ופנימיות והעבודה, שהיא בעצם להאיר, לזכך את המציאות הגסה ולהאיר אותה. ואז אחרי ההקדמה הזאת, שבעצם יש תכלית להאיר, נחזור שוב לפתגם של ה... ונקרא אותו לחלקים שלו. ומשה מייזי סיפר שהרבי, אדמור הזקן, לימדנו שהאלף של חסידות הוא לנצל את הטבע לעבודה. נקרא את החלק הראשון, אחרי זה נסביר את החלק השני. אמרנו שיש פה א' ויש פה ב', כמו שמיד נסביר. זאת אומרת, האלף של החסידות זה לנצל את הטבע לעבודה. מה זה א'? אנחנו אומרים, יש א' ב', אז אנחנו מכירים את זה בצורה פשוטה. מה זה א' ב'? א' ב', האות הראשונה, האות השנייה. אבל זה לא ככה, רק. כי האות, כל אות יש לה משמעות. כל אות יש לה, גם בצורה שלה, כמו שמביא אדמור הזקן בשער ייחוד ואמונה, כל אות בצורה שלה יש משמעות סודית מאוד גדולה, וגם באיך שהיא נאמרת, א', איך שהיא נאמרת, כידוע שא' זה לישון ללמד, אלפך חוכמה, א' אותיות פלא, כמו שידוע בחסידות, ב', בניגוד לא', זה בלשון בית, ולכן זה לישון ברכה, נושא. זאת אומרת, כל אות יש את המשמעות שלה. כשאומרים שמשהו הוא א', זאת אומרת, בעצם אומרים שזו התחלה מאוד בסיסית. אבל פה צריכים לשים לב שהמציאות, כמו שהיא מופיעה בתורה, המציאות כמו שהיא מופיעה בתורה היא לא מתחילה עם האות א'. התורה מתחילה, נכון? לפי הסדר התורה צריכה להתחיל באיזה אות? א', באיזה אות היא מתחילה? ב'. מתי יש התחלה באלף? אנוכי השם אלוקיך. מתן תורה שיש אנוכי, שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אז זה מתחיל באות א'. אבל התורה, הבריאה, שהתורה מספרת לנו על העולם, על הבריאה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל חז"ל גם שאלו שאלה על זה. למה התחיל התורה בבית ולא באלף? והם נתנו תשובה מאוד סודית ומעניינת. שהמילה האות א' היא ההתחלה של ארור. עכשיו זה, הסתבכנו. למה? כי המילה ארור זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. כל הארור זה היה. והאות ב' היא התחילה של ברוך. אז לכן חכמים, ככה חכמים אמרו שהאלף, התורה לא התחילה באלף כי זה ההתחלה של ארור, והתחילה בבית, שזה התחלה שלו. עכשיו זה גם, למה אמרנו שהסתבכנו? אז למה מתן תורה? המילה א' היא כל כך גרועה. אז למה מתן תורה, התורה התחילה באלף? יותר מזה. יותר, לא רק שהתורה, יש לנו ודאי הרבה מילים שיכולים להתחיל באות א', שמילים מאוד טובות, כמו אנוכי, השם אלוקיך. או עוד יותר טוב, אהבה, או עוד יותר טוב, אחד. אחד אלוק, שמה ישראל השם אלוקנו, השם אחד. וכולם מכירים את השיחות של הרבי. כולם מכירים את השיחות של הרבי, שהרב מדבר על האות א', שזה אלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. ואיך המילה גולה, שזה הגלות, שמכניסים לתוך האלף, אז נהיית גאולה, אחד המילים היותר חשובות. אז מה הכוונה? שהאלף, הוא, יש בו איזה צד בעייתי, שלכן הוא מתחיל במילה ארור. שלכן אמרו חכמים, שהתורה לא התחילה באות א', כי זה ארור.
השם אלוקים מתחיל באלף, זה אסתר.
גם אסתר, שם, שם אלוקים, אבל גם אנוכי השם אלוקיך, שזה הגילוי לא, הכי גדול.
לא,
אז אני אומר את זה
כתשובה.
כן, אז אמרנו, אם אנחנו מדברים על האסתר, אז זה בדיוק מה שאני אמרו.
זה בדיוק האסתר, כאילו, כן.
אם אנחנו מדברים על האסתר, אז בדיוק מה שחמי אמרו, ארור, זה בדיוק האסתר הכי גדול. באמת, פה נמצאת בדיוק השאלה, איך דרגה שהיא ראשית, שהיא הכי, לכאורה צריכה להיות הכי נעלית לפי הסדר, שזה יותר נעלה מהאלף, איך שמה מופיע המקום הזה של הפן של הארור. והתשובה שמוסברת בחסידות, שבגלל המעלה הגדולה של האות א', שזה אהבה ללא תנאים, אור, גם המילה אור שעליו התחלנו היום לדבר, על האורית האור, זה גם מתחיל באות א', כיוון שא' זה אור, כיוון שא' זה אהבה, כיוון שא' זה הסוד של הגילוי הכי עליון, שהוא הגילוי של הכתר. האות א' זה הסוד של הכתר. כך כתוב בספרי הקבלה, בניגוד לאות ב' שעומד מדבר עליה. לכן, בגלל שא' היא אהבה ללא תנאים וללא גבולות, ממנה יכול לקבל הארור קיום. דהיינו, אם אוהבים ללא תנאים, אז גם אוהבים את הרע. אם אוהבים ללא תנאים, נותנים קיום גם למשהו שהוא לא שלילי. אני אוהב את כולם. אז למה שאני לא אוהב מחבלים? אוהב את כולם. הם עושים רע, אז מה? אני אוהב את כולם, ללא תנאים. למה שאני לא אוהב המלאקים? אנחנו באים עכשיו מפורים. למה שאני לא אוהב המלאקים? הרי אתה אוהב את כולם. כולם יש בהם ממד, ערך וכו'. זה הרעיון.
בפנים בזהב כדי להגן, לשמור על היין, כי החסד מתחבר עם הכל והוא יערוס את היין בגלל שאין לו גבולות, זה חסד האור. ואז זה ביום שישי אני ובת שלי קיבלנו מתנה את ההבנה הזו, פשוט
יפה, הבנה מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. ממילא בדרגה הזאת של האהבה, של האור, ללא תנאים, יש יניקה לרע. וזה נתינת מקום לארור. ולכן התורה לא התחילה באות א', כך מובא בחסידות, כדי שלא יהיה יניקה וקיום גם למציאות שלילית, גם למציאות של הרע. ולכן התורה התחילה באות ב'. זאת אומרת, א' זה לא מגלל החיסרון שבה יש יניקה לרע. בגלל המעלה שלה, בגלל חוסר הגבולות שלה, האור שמתפשט ללא גבולות, האהבה שמתפשטת ללא גבולות, בגלל זה יש את אותו מקום שמאפשר יניקה גם לרע. ולכן התורה מתחילה באות ב', שהאות ב' מבטאת בית, צמצום. אמנם זה ברכה, אבל תמיד המילה ראשית זה כבר ראשית. ראשית זה החוכמה. בראשית ברא אלוקים, בחוכמה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. החוכמה יש בה כבר גבולות, יש בה כבר דין. זה בחוכמה אתה מברר, בחוכמה התבריר, הוא אומר הזוהר. חוכמה זה אומר השכל, אוקיי, זה טוב וזה רע, זה מועיל, זה מזיק, זה מקדם, זה עוצר. אז אפשר לבדוק.
זה לא יהיה בבינה?
מה?
זה לא יהיה בבינה ולא בחוכמה? כי החוכמה היא לא יותר עם
האלף? החוכמה יש לה שייכות אל האלף, קו ימין, אבל כבר בה יש דין. דין זה גבולות. עצם המושג חוכמה, בניגוד לאהבה, יש בו צמצום. יש בלשון שחוזרים עליה בספרי החסידות, על אחד מגדולי המקובלים, עוד לפני הארי, מהמקובלים הראשונים, קראו לו החיית. זה היה השם של הספר, חיית. לא יודע שהוא היה חיית, או לא יודע למה. ככה השם שלו. הוא מובא בספרי הקבלה. אז הלשון שעובד במאמרי החסידות זה כך, שהחיית ימציא שהחוכמה היא דין. ככה המובן. החיית, אותו מקובל, המציא, אמר, אמר פעם ראשונה את הרעיון הזה, הלא מובן, שהחוכמה היא דין. ואז אחר כך מסבירים את זה, על פי תורת הארי, שמה הכוונה שהחוכמה היא דין? שהגבורה של עתיק מתלבשת בחוכמה. שיש איזה פן מאוד עמוק של גבורה, גבורה מאוד עמוקה, שמתלבשת בחוכמה. ככה זה מוסבר בחסידות. אבל בכל מקרה, וככה זה מובא, שיש, בחוכמה יש גבולות. כי חוכמה זה כבר לא משהו אחר. חוכמה זה לא בינה, חוכמה זה לא רגש. ולכן החוכמה גם יוצרת גבולות. זה נכון, זה לא נכון, זה מתאים, זה לא מתאים. התורה מתחילה בבית, בראשית, כי בית זה לשון ברכה, והכוונה היא, הברכה מגיעה, לא שאתה משחרר את כל הרסן. אהבה ללא גבולות, א', אתה חושב, וואו, אני אוהב ללא גבולות, איזה טוב יהיה. זה לא טוב יהיה. כי בשחרור ללא גבולות, בסופו של דבר מגיעים מה? לארור. אתה נותן קיום לרע, וכשאתה נותן קיום לרע, אז בעצם הכל יכול להתמוטט.
מה זה ארור?
מה?
כאילו אם מישהו, נגיד, הסוף שלו זה יהיה להגיע לארור, איך זה?
ארור הכוונה שבסוף הכל ייארס, יתקלקל.
שזה יביא אותו לשנאה?
זה יביא אותו גם לשנאה, כמו שחמי אמרו, שמי שמרחם על האכזר, בסוף נהיה אכזר על רחמנים. יש משהו במציאות של אור ללא גבולות, שהוא בעצם בסוף מבין את זה. ולכן ההתחלה האמיתית היא בחוכמה. בראשית ברא אלוקים. בחוכמה אתה בכוח של הברכה, שברכה זקוקה לכלי. מתי הברכה שורה? כשיש כלי. הכנת, בנית כלי. כשיש כלי, אז ברכה שורה. ברכה זה כמו שפע. שהוא נמשך, אבל כשאפשר לקבל אותו. ואם לא, אז הוא לא נמשך. זה התנאי. זאת אומרת, זה כמו, יש צד בחוכמה שזה כבר אהבה מותנית. אהבה שאתה נותן אותה כשיש מי שראוי אליה. אתה לא נותן אותה בפיזור לכל, ללא חשבון, שגם המלכי יכול לנוק משם. כאילו הרוע, יכול. לא, יש גבולות, זה ברכה. זה ההבדל בין האלף והבית. עכשיו, מתוך זה, אנחנו, אני כל זה אמרתי כהקדמה, שהיא בפני עצמה מאוד מאוד חשובה, לפתגם שאנחנו לומדים פה כרגע. הסברנו שהחסידות נועדה להאיר את האור בתוך המציאות. הוראית זה אור. חסידות זה פנימיות התורה. ואז בא הרמוי של מזי, זה הפתגם של יוטט אדם, ואומר בשמו של האדמור הזקן, מה האלף של החסידות ומה הראשית של החסידות. בגלל שהלשון כאן זה אלף וראשית, וכידוע שכל הפתגמים של הרבים הם מדויקים בתכלית, אז לכן אנחנו צריכים להבין ולכן הסברתי כאן מה ההבדל בין א' של החסידות לראשית, שהראשית זה הבראשית. ראשית תמיד זה חוכמה, ראש, תחילת הראש, הראש זה חוכמה. אז יש כאילו, יש פה את האלף, שזה הממד הללא גבולות, ויש את הבית. לכן הקדמנו את כל ההקדמה הזאת, שנבין את המשמעות של שני הביטויים האלה, שהאדמו"ר הזקן בחר להשתמש בהם, ועל פי זה כמובן רב משה מייזליש חזר בשמו של האדמו"ר הזקן. אז בואו נתן עכשיו את האלף, על פי כל ההקדמה שהקדמנו. הרבי לימדנו שהאלף של החסידות הוא לנצל את הטבע לעבודה. מה זה האלף של החסידות? יש טבע. טבע זה המציאות המוגבלת של העולם. זה טבע. טבע זה המציאות המוגבלת של העולם. לנצל את הטבע לעבודה. קודם כל, המילה לנצל היא מילה מאוד לא, אך לא אוהבים אותה. לנצל זה כמו לקחת מהכוח. אתה לוקח בלי שהוא רוצה לתת. אתה מנצל אותו. ככה משתמשים היום בלנצל. מה זה ניצול? מה?
וינצלו את מצרים,
זה המקור בתורה. ממי אתה לוקח? בכוח כזה, אתה לא משאיר לו, וינצלו את מצרים. עשו אותה חכמים דרשו כמצולה שאין בה דגים. ריקנו אותה, הם רצו להתרוקן, מה פתאום? אבל כל הטוב שהיה שם הם לקחו, הוציאו ממצרים. וזו מילה, לכן שהיא נשמעת לנו, מילה כוחנית. פשוט, מילה לא נחמדה כל כך. אבל בתוך המציאות בתוך המציאות תמונים כמו במצרים המון טוב. האלף זה לא כמו שתיארתי מקודם, האהבה ללא תנאים, אהבה ללא גבולות, עד שאתה משחרר גם את הרע. שיהיה, איזה יופי. אתה נותן מקום, כי אין גבולות. אלא, האלף של החסידות היא, אלף זה באמת הכתר, זה הבלי גבולות. אבל בגלל שיש חשיב. כיוון שיש סליחה, אני מטרידים יותר מדי. כיוון שזה אהבה ללא גבולות, המקום של האהבה ללא גבולות היא לא לתת מקום לארור, אלא בדיוק הפוך. לקחת את הנקודה שהיא הכי בעייתית ולהשתמש בה לעבודת השם. לכן, דווקא מהאור אינסוף, מהכתר, מהאהבה ללא גבולות, אפשר לתקן גם את המציאות הכי נמוכה. ולכן אומר פה האדמו"ר הזקן, שהאלף של החסידות זה לנצל את הטבע לעבודה. כי מה זה טבע? טבע בגימטריה, הטבע בגימטריה אלוקים. כמו שמביא אדמו"ר הזקן, בשער ייחוד ואמונה. הטבע זה ההסתר. הטבע זה בדיוק השורש של כל הבעיות. הטבע הרי הוא הפוך מנס בצד הגלוי שלו. נס זה גילוי אלוקי. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בגלוי. אבל מה הטבע מסתיר לך? כשהיום, כשמישהו שהוא לא מספיק מבין את המציאות, מסתכל על העולם, הוא לא מבין מה קורה פה. איזה חוכמה, איך זה קרה כל זה? והתשובה הפשוטה, מה? ברור איך זה קרה. אלוקים, כל דבר הוא עושה, אז באלוקים הוא החכם בתכלית, אז הוא עשה את הכל. אבל כשאדם לא יודע לענות את התשובה הפשוטה הזאת, אז מה הוא אומר? איך זה קרה כזה דבר מופלא? הטבע. מה זה הטבע? ככה זה. זה הסדר. כן? אדם נולד בעולם. זה הטבע. כן, הטבע, מה זה? זה הטבע. עכשיו, הטבע זה האלם הכי גדול בחשיבה שלנו. זה כמו סדר שנראה לנו עומד בכוח עצמו. לכן שורש כל העבודות זרות, שורש כל הניתוק, שורש כל הפירוד, זה בעובדה שאלוקים עשה טבע. כי בגלל שיש טבע ויש מערכות, אז אתה יכול להשתבד לכוח, למערכת, אתה יכול להיות בצורה של פירוד. כי אם הכל היה נס, גילוי נס זה גילוי של אור, אם כל הזמן היה ניסים, אז לא. ניסים גלויים, הכוונה, לא כמו כל הזמן זה נס זה הטבע. הטבע זה נס תמידי, אבל לא רואים את זה. אבל אם כל הזמן היה נס גלוי, אז לא היה מציאות נפרדת. לא יכל להיות מציאות נפרדת. לכן טבע זה השורש של ההסתר. וגם בתוך האדם, בתוך העולם ובתוך המציאות, יש טבע מסוים. הטבע שאתה צריך לאכול, והטבע שיש דברים שאתה אוהב אותם, ויש כל מיני טבעים בכל פרט בתוך המציאות. הטבע הוא כביכול, כמו שעכשיו אמרנו, שהוא באמת, הטבע הזה התגלה בצורה הכי חדה, כטבע מסתיר ומנותק, מה שהזכרתי בתחילת הדברים, בחטא עץ הדעת. כי חטא עץ הדעת זה הירידה של העולם למציאות הטבעית הזאת, למציאות המנותקת הזאת. בא אדמו"ר הזקן ואומר, האלף של החסידות זה לנצל את הטבע לעבודה. נצל את הטבע לעבודה, לנצל, בכוח. אתה מסתכל על טבע, למה הוא נועד? להתקרב אל השם, לעשות עבודה, לגלות אלוקות. זה נקרא לנצל את הטבע. אל תגיד, זה החוק, זה מה יש, אני חי בתוך הטבע. תבין שהטבע עצמו הוא כלי העבודה שלך. הוא הכלי שאיתו אתה עובד ומתקרב אל השם. כי כל חוק וכל סדר בתוך המציאות, והדברים הכי טבעיים שאתה מכיר אותם, זה בעצם חלק מהעבודה שלך. זה לא, אוקיי, זה הטבע, זה נפרד, זה אני, זה החוקים, זה הטבע של העולם, מה נעשה? כל דבר שהוא טבעי, צריך, שכמו שהסברתי, המילה טבע זה העלם, השורש כל העלמות וההסתרים, הטבע צריך להיות מנוצל לעבודה. וזה האלף של החסידות. כי זה הרעיון ללא גבולות. כמו שהאלף, כמו שהסברתי, זה האהבה ללא גבולות, ובגלל שאין גבולות באהבה, אתה יכול דווקא בגלל זה להגיד שהכל יש לו קיום גם כמו שהוא, שזה שורש הארור. הסוד האמיתי זה איך אתה מהפך, בגלל שהכל הוא לא גבולות והקדוש הוא אין סוף, הוא מגלה לנו אור ללא סוף ואהבה ללא סוף, יושב לך טוב טוב בראש שאתה לומד חסידות, שכל פרט טבעי במציאות זה חלק מהגילוי של הקדוש ברוך הוא. ולכן הטבע זה באמת שמו של הקדוש ברוך הוא. הטבע בגימטריה אלוקים. אבל אלוקים נשמע לנו צמצום. נשמע לנו. אוי, אלוקים זה דין. ואז מגיע שבת, שזה זמן של גילוי. זמן של גילוי. ומגיע מנחה של שבת, שזה עת רצון, רעבה דכל רעבים, הזמן הכי, הגילוי הכי נעלה שיש לנו במשך השבוע, זה זמן מנחה של שבת. כי מנחה של שבת זה על דרך יום כיפור, ככה מובן בחסידות. כאילו, היום הכי נעלה זה יום כיפור. זמן של סעודה שלישית, מנחה של שבת, זה הזמן בסוד כמו יום כיפור. זה השיא של השבת. ובמנחה של שבת, יהודי אומר, ואני תפילתי, נחה השם את רצון, אלוקים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. אני תפילתי, לך השם את רצון. עכשיו זה את רצון. זמן הכי נפלא. זמן הכי נעלה. ואני תפילתי, אני עכשיו מתפלל לך השם את רצון. זה אומרים את זה מיד אחרי, כהקדמה לקריאת התורה של מנחה של שבת. אני תפילתי לך השם אלוקים. אלוקים ברוב חסדך. אלוקים רוב חסדך. אלוקים זה אסתר. הוויה ברוב חסדך. הוויה השם. מה זה אלוקים ברוב חסדך? אלוקים זה אסתר. ופה בא, ככה מובא בחסידות, שהאלוקים הזה, כביכול אלוקים, זה רוב החסד. רוב החסד זה בלי גבול של חסד. כי הבלי גבול באמת, שבא מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, זה שם אלוקים. שם אלוקים, הכוונה, זה שם שמבטא את העצמות ממש. את השלמות הכי גדולה. אבל אמרנו שזה לא אור. כאילו זה הסתרה. לא. זה כביכול החושך העצמי שקדם אל האור. יש חושך שהוא קודם אל האור. החושך זה השלמות הכי נסתרת שהיא קודמת לכל גילוי.
היא קודמת בעיני לאור.
היא המקור לאור. האור נמשך ממנה. ואז זה נקרא אלוקים ברוב חסדך. זה בעצם גילוי יסוד של האלף. שהאלף הוא הטוב היותר שלם, כי הוא הופך את כל המציאות מלמטה לגמרי. וזה בדיוק העבודה, זה האלף של החסידות. לקחת את הטבע, אלוקים, ואת כל החוקים הטבעיים, את כל המציאות הטבעית, את כל מה שאתה אומר, אני חי פה בתוך עולם, ואני רואה כאן כל מיני דברים, וכל מיני דברים קורים, ולדעת, לא, אתה חי בתוך עולם, הכל בהשגחה פרטית, אבל זה הטבע. הכל בהשגחה פרטית, הכל זה הקדוש ברוך הוא. גם החוק הטבעי הוא מהקדוש ברוך הוא. ומה אתה עושה עם זה? עם כל הפרטים האלה, אתה עובד עם השם. זה האלף. ממילא אנחנו מבינים שהשורש, זה נקרא האלף, לפי איך שהסברנו, הנקודה הכי עמוקה והכי פנימית, זה איך הופכים את המציאות הטבעית לקשר עם הקדוש ברוך. וזה האלף. אבל אז מגיע הבית. וזה המשך הפתגם. מה זה הבית? וראשית העבודה זה ניצול טבע הכוחות. כמו למשל, הטבע של מוח שליט על הלב.
פשוט.
מה עכשיו, מה זה הבית? בית זה אוקיי. אנחנו דיברנו על הכלל שכולל את הכל. האלף. שהכל הוא מתהפך. אבל אז מגיע האדם ואומר, אבל איך עושים את זה בפועל? צריך איזה משהו מדוד, מוגבל, שאיתו אני עושה את העבודה? אתה אומר, אוקיי, העבודה זה להפוך את הטבע. אבל הטבע, בסדר, הוא נמצא בכל דבר. אז המציאות היא באמת להפוך את ה... ואז אדם צריך בסדר את הבית. שהבית בעצם מצמצם לו, כמו שהסברתי מקודם את ההבדל בין האנוכי, לבין הבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שזה הצמצום. ראשית זה ההתחלה, ראשית זה החוכמה. והסברנו שהחוכמה יש בה דין, יש בה צמצום. אז מה הבית? מה הדבר ש... המוגבל שמתאים לאדם. באותו עיקרון כללי, אבל עם מה בעצם האדם עובר? אומר, אומר, אומר פה האדמו"ר הזקן, והראשית זה ניצול טבע הכוחות. עכשיו רגע, מה ההבדל בניצול הטבע לניצול טבע הכוחות? טבע זה הטבע הכולל שנמצא בכל דבר. טבע הגוף, טבע העולם. זה הטבע. טבע זה כל המציאות. טבע הכוחות זה טבע הנפש. איזה כוחות מדובר? כוחות הנפש. זאת אומרת, שאדם אומר לעצמו, אוקיי, איך אני עושה את העבודה בבית שלה, איך אני מצמצם אותה, מקרב אותה, זה תלמד לנצל את טבע הכוחות. יש לך כוחות נפש. ובכוחות נפש יש סדר מסוים. יש לך תהליכים נפשיים עם סדר מסוים. והעבודה זה לנצל את כוחות הנפש שקיימים בך. אם אנחנו, לפני שאני ירד כאן ממש לאיך שזה מופיע פה, אני אסביר את העיקרון הזה בצורה קצת יותר פשוטה. לפני מה שנראה, מה שכתוב כאן. כל אדם יש לו טבע כוחות ייחודי. מבנה נפשי שכלי שונה. יש אחד הוא יותר נוטה לחסדים, לאהבה. יש אחד הוא יותר, יש לו פחד, יראה. יש אחד שיותר רגיוני, יש אחד שהוא יותר אישי. יש כל מיני גוונים שונים בגוונים של האדם, ודיברנו על זה קצת בעבר, שיש לנו ייחודיות לכל אחד, ובמבנה הנפש יש ייחודיות לכל אחד, כשם שהם פרצופיהם דומים, ככה הם דעותיהם דומות, כל אחד יש לו פנים שונות, כמו שהסברנו, מלא כל אחד יש לו מבנה רגשי, זה נקרא דעה, ודיברנו על זה פה בהרחבה, בשיעורים בעבר, הלא רחוק. ממילא יש לאדם מבנה של טבע שלו. שהמבנה של הטבע של האדם, זה כידוע יכול להיות להופיע במבנה הכוחות מאיך שהוא נולד, כמו שהרמב"ם אומר, בהלכות דעות. שאדם נולד לפעמים מבנה מסוים רגשי, ויש איכשהו עבר חינוך, וחינכו אותו, מה, יש תהליכים שגורמים לאדם טבע, כי גם הרגלים שהוא התרגל אליהם, הרגל נעשה טבע. אז יש לו מבנה מסוים של טבע אישי שלו. הבית של העבודה, לפני שאתה עושה כאן בעולם, וכל הטבע שקיים בעולם. קח את הטבע האישי שלך, את הטבעיות שבך, ותשתמש בה לעבודה, לעבודת השם. זה הדבר היותר ספציפי שלך. אתה טוב במשהו מסוים, נמשך למה, זה טבעי אצלך. או התרגלת ככה. או, אל תגיד, אוקיי, פה אני עכשיו רק המטרה שלי לשבור את הטבע. עוד אנחנו מגיעים ליציאת מצרים. יציאת מצרים, חלק מהעניין שם זה גם לצאת מהטבע. לצאת מהטבע. יש כזה דבר. יש חשיבות להתעלות מעל הטבע. אבל זה דרגה. הבית אחרי האלף, האלף והבית, כמו שמסביר פה אדמו"ר הזקן, זה להשתמש עם המציאות כמו שהיא לעבודה. לפני שאתה יוצא ממנה, אתה משתמש במציאות כמו שהיא לעבודה. דהיינו, האלף זה בצורה כללית, כמו שהסברתי, כל הטבע הכללי של המציאות, והבית טבע הכוחות. אז יש לך כוחות פנימיים מסוימים, אתה טוב במשהו, אתה רגיל במשהו, יש לך חושים מסוימים. אל תגיד, טוב, אני אעשה משהו שאני לא טוב בו, שאני לא רגיל בו, אני לא טוב בו. לא מתאים. אני עושה דברים. אל תשבור בהתחלה. קודם כל, תשתמש בטבע שקיבלת, כי גם הטבע זה הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו, אומנם זה, גם הדברים המוטבעים, שאתה מוטבע בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא. למה הוא נתן לך חוש בדבר מסוים? למה הוא נתן לך יתרונות בדברים? זה, הקדוש ברוך הוא טבע את הכוחות שלו בך בצורה מסוימת. תשתמש בטבע של הכוחות. וזה כמובן לוקח אותנו לאותו מקום שאדם צריך להכיר את הטבע הנפשי שלו. להכיר את הטבע ולהשתמש בו לעבודת השם. כדוגמה לאותו רעיון של השתמשות עם הטבע, שאני עכשיו הסברתי את הפרט הזה, שכל אחד יש לו טבע שונה, הוא צריך להשתמש בזה. כדוגמה לזה, מביא רק כמשל, כי לא זה הכוונה. הכוונה היא, כל אחד יש לו טבע כוחות שלו, שהוא צריך לדעת להשתמש בהם. וגם כל כוח יש טבעים בתוך כוחות. אבל כמשל, לטבע הכוחות שאפשר להשתמש בו בעבודה, זה ההמשך של הפתגם. כמו למשל, הטבע של מוח שליט על הלב. זה טבע הכוחות. עכשיו, את הטבע הזה, ששוב, זה טבע, זה כמו חוקי, כמו שמביא את זה אדמו"ר הזקן בספר התניא. את הטבע הזה צריך להשתמש בו. וזה אחד הדברים העיקריים שאנחנו צריכים ללמוד להשתמש בו בכללות. כל אחד יש בו, אף אדם לא יגיד. ואם הוא יגיד, זה לא נכון. שהטבע שלו זה שהלב משתלט על המוח. הטבע שלי זה בדברים שבאמת הם חשובים לו בחיים, הוא מבין שהם חשובים, הוא לא הולך אחרי הלב ונופל לתוך בורות. הוא שוקל והמוח מנחה אותו מה כדאי לו לעשות. זה הטבע האנושי. טבע האנושי שהוא חכם, הוא יודע לשקול ולהשליט על פי השכל את מה שהוא צריך לעשות. זה המוח שליט על הלב. הטבע של כולם. ככה נברא האדם. לפעמים בעניינים רוחניים מסוימים, אומר אדמו"ר הזקן, ככה מביא אדמו"ר הזקן בתניא, בגלל כל מיני טעויות שהאדם עשה בעבר, כל מיני דברים, אז מונעים ממנו את זה. חלק מהבעיה זה כבר בדברים מסוימים שהוא צריך לפעול על פי היצר הרע, שבגלל שהוא נכשל, היצר הרע משתלט עליו, והוא כאילו עושה דברים לא הגיוניים, ועל דרך מה שחמי אמרו, שאם אין אדם חוטא אלא נכנסה בו רוח שטות. יש כאלה מקרים. אבל הטבע של בן אדם כמו שהוא נברא, ברגע שהוא עבר, הפסיק להיות ילד קטן, הוא בנוי בצורה כזאת, שהשכל, מוח, יכול לנהל את הרגש. מוח שליט על הלב. בטבע תולדתו, ככה אדם נולד, כי זה בן אדם. מה אומר? בתוך כוחות הנפש, כמשל, אתה צריך להכיר את היכולת, את הטבע הזה, שהמוח שליט על הלב, ולהשתמש בו. שוב, אתה לא משתמש בו במשהו שהוא לא תמון בך. אתה לא יוצא מהגבולות, יוצא ממצרים, כדי שהמוח יהיה שליט על הלב. אתה לא התעלית הזה, התעלות אדירה, כדי שהמוח יהיה שליט על הלב. מה עשית? השתמשת בטבע הקיים. יש טבע כזה, שהשכל מנחה את הרגש, על פי זה יכולים לפעול. וזה מה שמביא לנו כאן אדמו"ר הזקן, שהבט, כשאתה רוצה טיפה לצמצם את העיקרון הזה ולהסתכל על העולם בצורה נכונה ולשקול, אוקיי, איך אני משתמש בטבע, על פי האלף, איך אני משתמש בטבע לעבודת השם? תסתכל, אל תסתכל על הטבעים בחוץ. יש טבעים בחוץ. כי אמרתי, כל אחד יש לו טבע אחר. אם תסתכל על הטבע של ההוא ותרצה לפעול כמוהו, הוא כזה יוזם ורץ וזה צום הטבע. אז אני רוצה להיות כמוהו. אם תרצה להתחיל את העבודה כמוהו, זה לא טוב. למה? כי לך אין את זה בגלוי, בטבע. ואלה, בטח יש הכל בך. אבל זה נס לחשוף את זה. בטבע יש לך תכונות אחרות, מעלות אחרות, כוחות אחרים. אז הבט של העבודה, תכיר את עצמך, את מה שהשם נתן לך. תכיר את, את היכולות שלך, כמו שהם. תכיר את החושים שלך, את הטבע שקיבלת. כי הטבע זה החותם שהקדוש ברוך הוא חתם בך את עצמו, זה הטבע, ותשתמש בזה. ואז זה הבט. פה זה הגישה, וכמובן אם יהיה את הבט, לפי מה שהסברנו, זה המעלה של הבט שאפשר גם לקיים את האלף. זה מה שהסברנו שהתורה התחילה בבט, ולא התחילה באלף. ולכן אפשר לראות בספר התניא, שאדמו"ר הזקן כתב, שהוא בעיקר דיבר על ניצול טבע כוחות הנפש. הסביר את המבנה של כוחות הנפש, ועכשיו הסביר שהמוח שליט על הלב, וכל העבודה זה להשתמש בטבע הזה. הוא לא דיבר על הטבע הכללי במציאות. כל הטבעים שקיימים במציאות, אלא על הטבעים הבסיסיים שאיתם מתחילים. ולכן יש את האלף ויש את הבית. האלף באמת המגמה שכל טבע בתוך העולם ישמש, ינוצל להתקרבות אל השם. כי באמת השם נמצא בכל דבר, והשם צריך להתגלות בכל דבר. אבל הסדר בעבודה זה להכיר את הנפש, להכיר את עצמך, את המבנה שהשם נתן לך, להכיר את המעלות ואת החסרונות הטבעיים שבך. אל תשבור, תכיר את מה שניתן בך, וכל אחד ניתנו בו ריבוי מעלות וגם חסרונות, ואת אותם מבנה פנימי שיש לך, שאתה צריך לאהוב אותו. לכן, כמו שגם הזכרנו בעבר, אחד הדברים הכי בסיסיים של אהבה זה לאהוב את מה שקיבלת. כן, לאהוב את המבנה שלך. כי מה שקיבלת, זה השם נתן. שם הוא שם את החותמת. אתה אומר, לא, אני רוצה משהו אחר. לא, תאהב את המבנה שלך. הפנימי. תאהב את הצד הזה, ועם זה תשתמש להתקרב אל השם ולעבוד השם. תיקח את הטבע הזה ותשתמש בו. וכמובן עולה לנו פה עוד יסוד, שעולה מובן מאליו, מיד עולה פה יסוד שמובן מאליו, שבעצם, וזה אמרנו את זה פה, רק אני רוצה רק להבליט את זה, שהטבע שהוא שורש העלמות והניתוק, לא רק שהוא לא מפריע, אפשר לנצל אותו לעבודה. בחוכמה, וכהקדמה לזה באלף, במקום של הכתר. כן, סליחה ש...
במילים אחרות, או פועל יוצא למה שאמרת, בעצם לא לבחור לנצל, זה בעצם לתת לטבע לנצל אותנו, שזה נמוך בעצם...
זה נכון, לטבע לשלוט עלינו,
שזה בעצם... הטבע משתמש בשכל שלי כדי לעשות רע?
כן.
כי הוא לא יכול לבד בלי שהשכל יפעל.
נכון, בהחלט. כל הדברים משתמשים כשנותנים כביכול לטבע לשלוט, הכוונה לא משתמשים זה לעבודה. אז זה הטבע, זה היש, זה כמו שהוא. אז כל המתנות שקיבלת, שזה אתה, משמש כאילו לבזבוז, סתם.
אז לא שאני מנצל בצורה חיובית, או שאני פשוט מנצל.
טוב.
תודה.